מוריי ורבותיי, אליבא דאמת, אנחנו נוהגים בכל חג תמידין כסדרן ומוספין כלחתן. לא ניתנו ימים טובים לישראל, שבתות וימים טובים לישראל, אלא לעסוק בהם בתורה. ומנהגנו כל חול המועד שאנחנו משכימים קום כבר לפני עלות השחר ועוסקים בלימוד תורה במשנה, בהקהל, כל יום דבר יום ביומו, חול המועד, גם כל יום חול, ודאי ודאי בחול המועד. וכן אנחנו נוהגים כל יום בחול המועד ללמוד בבוקר משעה 9:30 עד 11 שיעור בהלכה. זהו מעשה אבותינו, כך אנחנו מגלגלים את החגים, כשאנחנו משלבים גם תורה וגם שמחה בבחינת ושמחת אתה ובתך. וזהו החלק של אחרי הצהריים. החלק של אחרי הצהריים, כל יום ויום אנחנו מתכנסים בשעה 4 ולומדים תורה, גמרא, כל פעם במסכת של אותו מועד. אז כך למשל, אתמול למדנו גמרא של... כל יום ויום אנחנו לומדים גמרא, ואנחנו עוסקים במסכת סוכה. ובערב, בהלכות סוכה. כך זוהי התוכנית הרגילה. מה שכאן קרה, זה שערבו לי חברים, וכפו עליי את רצונם ליצור מה שהם קוראים וזה הקבלת פני רב. אליבא דאמת הם הפילו אותי בפח. מדוע? כיוון שאני לפני עשרות שנים פרסמתי מאמר בכתב עת נועם על חובת הקבלת פני הרב ברגל. והראיתי את הספקות ההלכתיים אם היום החובה הזו קיימת, ואת הדחיפה שנודע ביהודה דחף בפועל לקיים את המצווה הזו, יהיה הבסיס הלכתי אשר יהיה בימינו שלנו, בגלל החשיבות הגדולה שיש ליחיד בישראל ולכלל בישראל להקביל את פני רבו ברגל. ובאמת שאנחנו מוצאים במקורות המשנה והתלמוד שכל אמת שתלמיד שומע שרבו מגיע לעיר או למקום מסוים, הוא היה הולך ומקביל את פניו ללא כל קשר עם רגל או לא רגל, אלא תמיד. ולכן אפילו בתשעה באב היה אדם עובר במים כדי להקביל את פני רבו, ואפילו ביום הכיפורים אדם היה עובר במים, אם זו היה דרך היחידה שהיא עבירה, כדי להקביל את פני רבו. כלומר, הרדיפה של התלמיד אחרי הרב ולהקביל את פניו בכל מקום, יש בה יסוד גדול מאוד של יראת שמיים, של אהבת התורה, אהבת השם, כבוד התורה. ועשו זאת תמיד, אחת כמה וכמה ברגל, שאז ניתן ממד נוסף, שהרגל, החג, שבו אנחנו מצווים בשמחה, והשמחה היא נמצאת בקו הגבול. היא עלולה להיות שמחה של מילוי קרס, היא עלולה להיות שמחה של הוללות. ועל ידי ההתאבקות בצילם של תמיד החכמים, אז השמחה הזו שומרת על קדושתה. ולכן יש חשיבות גדולה מאוד על העניין הזה של הקבלת פני הרב ברגל. הדחיפה שהייתה לי לפני עשרות בשנים לפרסם את אותו מאמר, משום שיסדנו אז את הליכות עם ישראל, ארגון אז ארצי, היום אולי גם עולמי, להפצת ערכי יהדות הנאמנה. וקבענו לעצמנו שהתורה היא יסוד, היא מהות של אומתנו, אין אומתנו אלא בתורותיה. ואין תורתנו משתמרת אלא בשימור הליכותיה. כי אין תורתנו בשבילנו ספר מדע, אלא היא תורת חיים, איך להתנהג ולהתנהל. פירוש המשנה להרמב״ם גם כן. איך להתנהל הלכה למעשה. ולכן ניסינו לחדש כמה וכמה חידושים בבחינת להחזיר עטרה ליושנה של הליכות חן של אומתנו. וכיוון שהקבלת פני הרב ברגל זה מנהג שנשתמר אצל אחינו יהודי תימן עד על אותם ארצה בצורה מאוד מאוד יפה, שכל ליל יום טוב, ושם הרי היה ליל יום טוב שני של גלויות, אז היו הולכים להקביל את פני הרבנים בבית המדרש, והיו נאספים בהמוניהם, והייתה אווירה של הוד וקדושה, ואז הייתה נשאלת שאלה הלכתית בחלל בית המדרש, והרבנים נושאים ונותנים בהלכה. ברוב המקרים היו פותרים את הבעיות הלכה למעשה ואומרים לצון מראיתם שזו היה הלכה. והיו מקרים שאפילו בעיות לא נשארו בלתי פתורות בצורך עיון. אבל זה היה דבר נפלא, איך שהצון מראית רואים את המנהיגים הרוחניים, הרבנים, נושאים ונותנים בעמיתה של תורה. וזה היה ממש מרנין לב, רוממות של קדושה, דבר נפלא מאוד. ולכן, כשהגענו לכאן וראינו שנוצר חלל ריק, ואותו מנהג כבר לא מתקיים, אז הליכות עם ישראל דחפה בפועל להחזיר עטרה ליושנה, ובעקבות אותו מאמר שפרסמנו, קיימנו הקבלות פני רב למורי ורבנים שונים, ולאחר מספר שנים שמחנו שמחה גדולה מאוד מאוד לראות איך העניין הזה של הקבלת פני הרב תופס מקום חשוב בקרב הציבוריות הדתית בארץ, ועד מהרה הן בתוך העדה, הן מחוץ לעדה, בחוגים שונים מתפרסמים מדי פעם פעם הקבלות פני רב, כל אחד בסגנונו שלו. אבל ראינו בזה ברכה גדולה מאוד במעשה ידינו. ואנחנו שותפים כל השנים, מאז עד היום, ואנחנו הולכים להקביל פני רבנים, פני רבנים גדולים, כי כאמור אנחנו רואים בזה חשיבות גדולה מאוד. עד שתלמידים מכאן לחצו מאוד מאוד, הכוונה כאן איחוד בית הכנסת בקריית אונו, לחצו מאוד מאוד, ואמרנו אם ככה, אם אנחנו נכנעים לדרישת הציבור שלנו, אנחנו נקיים בסגנון שלנו, דהיינו, שיעור כדרכנו בקודש, בגמרה, עד שעה חמש, לאחר מכן נתפלל מנחה ומזמור של החג, ולאחר מכן, במקום מה שאנחנו רגילים, שיעור בהלכה מתוך הרמב״ם, נקיים שאלות ותשובות, דהיינו, ישאלו שאלות, ננסה להשיב על השאלות, ולאחר מכן נאמר דברי ברכה לקהל הקדוש, ונתפלל ערבית, ונלך לקיים את החלק השני של מצוות היום, ושמחת אתה ובתך. לכן על רקע הדברים זה, אנחנו נתחיל בשיעור בגמרא, שקצת כבר התקצר בגלל דברי הקדמה, אבל סוכה דף תת עמוד בית. גמרא, סוכה דף תת עמוד בית. מי שיוכל לקבל גמרות, יחלקו גמרות, סוכה דף ת' עמוד ב'. זוהי סוגיה לא גדולה, אבל יש לה חשיבות גדולה מאוד מבחינה מעשית לגבי כשרויות הסוכה, ומשום כך, ובמיוחד לפי שיטת הרמב״ם, שיש לו שיטה מיוחדת מאוד שהיא לא קלה, אז ולכן אנחנו נתחיל עם המשנה. אמנם אני אגרוס בלשון רבותיי ואבותיי, אבל ההסבר והחזרה הם יהיו בלשון הזו שאני מדבר איתכם כעת, כך שאל תיראו ואל תחתו, כי עמכם אני להצילכם מכל פח יקוש של איזושהי גרסה שלציבור המגוון והיקר שלנו אולי לא תמיד נהירה לו הגרסה. אנחנו נמצאים פה וקשובים לכל קושי. וכן רבותיי, המשנה דף סוכת דף תת עמוד בית, סוכת דף תת עמוד בית, הו עשה סוכות תחת הו אילון, כאילו עשו עובדוך הבית, סוכו על ג'בי סוכו, הו על יונו כשרו, ותחתונו פסולו, ופיודו אומר, אם אין דיורים בו על יונו, התחתונו כשרו. הו עשה סוכות תחת הו אילון, כאילו עשו אותה תחת הבית, סוכו על ג'בי סוכו, או על יונו כשרו, ותחתונו פסולו. רבי יהודה אומר, אם אין דיורים בו על יונו, התחתונו כשרו. ובכן, אנו שונים במשנה, שמי שעושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשאה בתוך הבית, ואין לכם מכשול גדול מזה, ואנו עדים למכשול הזה, שאכן באמת הרבה פעמים בני אדם עושים סוכות שעל פניהן הן קשרות למהדרין, דעקה מתוך חוסר תשומת לב. הם לא שמים לב שיש צמרת של אילן מלמעלה שהיא חופפת מעל הסכך, או יתרה מזו, לפעמים שכן מלמעלה מזיז את הגגון כדי שיוכל לסכך את הסכך הקשר בסוכתו, והגגון הזה בעצם חופף מעל הסכך של הסוכה שנמצאת על קרקעית האדמה. ונאמר כאן בצורה ברורה שהעושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית. והרי הדבר פשוט, שאם נניח אנו רואים לפנינו כאן בית, הוא גבם המדים גדול, ונתאר לעצמנו שאנחנו כאן קובעים סוכה לפי השיעורים, וסכך קשה למעדרים, אבל הסכך הוא לא תחת כיפת השמיים, הוא תחת תקרת הבית. זו איננה סוכה כשרה, למרות שכל החומרים כשרים, וכל השיעורים כשרים, היא איננה סוכה כשרה. העושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשאה בתוך הבית. והתנה ממשיך ואומר, סוכה על גבי סוכה, העליונה כשרה והתחתונה פסולה. גם כאן קשה להבין את הדברים, מה זה סוכה תחת סוכה. אם אנחנו מתייחסים לסוכות המוכרות לנו, עם שכח של עצי דקלים, ענפי דקלים, או אפילו לייסטים קטנים. אין בכלל מציאות כזו שניתן לעשות סוכה על גבי סוכה. אלא, בא במידה, ואנחנו מדברים כאן על סוכה, תחת סוכה, אנחנו מתייחסים למציאות שהוא מסכך את הסוכה התחתונה בנסרים. בנסרים. והנסרים בעצם יוצרים איזה מציאות של תקרת קרשים. לפי דין המשנה והתלמוד והרמב״ם, אין שום בעיה. כל עוד הנסרים אין בהם רוחב ארבעה טפחים, ניתן לסכך בהם, ואפילו אחד ליד השני. אבל חכמי אשכנז החמירו בעניין הזה, שאם הנסרים, גם אם הם פחותים מארבעה טפחים, הם כבר מתדמים בעיני הבריות כתקרה, כמקובל לעשות תקרות דקורטיביות בכל מקום ומקום, אז אם כן, החמירו על עצמם שאינם מסכחים גם בנסרים פחותים מארבעה טפחים. אבל הם מודים שמעיקר הדין, מעיקר הדין, לפי דין המשנה והתלמוד, כל נסר פחות מארבעה טפחים, וניקח דוגמה, מה זה נסר פחות מארבעה טפחים? נסר ברוחב נניח של 25 סנטימטר, זה פחות מארבעה טפחים. אז אם הוא עושה עוד נסר ועוד נסר אחד ליד השני, זו עיסוקה כשרה מבחינת דין המשנה והתלמוד. וכך פסק גם הרמב״ם. ואם כן, אז מעל הסוכה תלמטה הוא יכול לעשות עוד סוכה מלמעלה, והיא די עמידה, היא מספיק עמידה. אז נאמר כאן בצורה כזו, סוכה על גבי סוכה, העליונה כשרה והתחתונה פסולה. כמובן בגמרא יבארו באילו נסיבות. רבי יהודה אומר, אם אין דיורין בעליונה, התחתונה הכשרה. כלומר, אם בכל זאת הסכך של התחתונה הוא רופף מכדי לשים מעליו קרים, קסתות, מושבים בשביל הדרים מעליו, אם אין תשתית מוצקה לדבר כזה, אז אם כן, אומר רבי יהודה, אם אין דיורין בעליונה, התחתונה כשרה. כך נאמר במשנה. רשי במקום אומר, כאילו עשאה בתוך הבית, ופסולה, כדתניא בברייתא בגמרא. כלומר, רשי ממחה אותנו, מפנה אותנו, אל הגמרא, לברייתא, שמשם אנחנו למדים מדוע סוכה תחת בית פסולה. ולאחר מכן שוב רשי, שבעצם הוא לא מפרש את המשנה בתור כזו כעומדת בפני עצמה, אלא כמבוא לגמרא והוא סומך על הגמרא, כותב רק הערות תמציתיות ומכין אותנו לקראת לימוד הגמרא, שסוכה תחת סוכה התחתונה פסולה. אומר רשי, לשני סכחים יש לה, וקרא פסיל סוכה תחת הסוכה כדלקמן. כלומר, סוכה שיש לה שני סכחים היא פסולה. אנחנו נראה בעזרת השם, אם נספיק, כל שנספיק, אנחנו נראה שאין מניעה מבחינה הלכתית לעשות מספר סכחים. למשל, ניתן דוגמה. אם זהו סכך של סוכה, ואני מגביה נניח 10 סנטימטר ושם עוד סכך, מגביה עוד 10 סנטימטר ושם עוד סכך, אין בזה פיסול, כי זה כמו סכך עווה, ואפשר לעשות סכך עווה בעובי אפילו של מטר ואפילו יותר מכך. אלא אם יש 10 טפחים הפרש בין הסכך הראשון לסכך השני, שאז זה יכול להחשב לא שני סכחים סתם, אלא שני סכחים של שתי סוכות, אז זה נקרא פיסול, כפי שנראה תכף בגמרא. אבל לא להתבלבל ולחשוב שאם באמת היה סכך מעל גבי סכך עם איזשהו חללים, איזשהו חלל אוויר בין סכך לסכך, שזה פוסל. רק אם החלל הוא 10 טפחים. אני חוזר חזרה, יוצא איפה שבעצם קיבלנו מדברי רש"י פירוש מאוד קצרצר, תוך שהוא סומך על המשנה. רבנו, יש לציין, אפילו לא טרח להסביר את העניין של העושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשה בתוך הבית, למרות שזה בדיוק החלק של המשנה שאותנו מעניין מאוד היום הזה, כי זה תכלית השיעור הזה. החלק הקטן הזה מעניין אותנו מאוד, כיוון שאנחנו רוצים לגוע בהלכה ייחודית לרבנו, האומר ערב סכך פסול עם סכך כשר, אף על פי שהסכך הכשר הרבה יותר מהסכך הפסול, ובדרך כלל אחרי רבים לעתות, ואפילו במאכלות אסורות חד בתרי בטיל, אז לכאורה גם כאן, אז למרות הכל, אומר הרמב״ם, מסכך פסול, אף על פי שהוא מיעוט, ובעוד ששולחן ערוך פוסק, שאם ערב סכך פסול וסכך כשר, אם הסכך הכשר הרבה יותר מהסכך הפסול, אחרי רבים לעתות והסוכה כשרה. אני לא צריך לומר לכם שאם למשל באמת בני אדם שלא כל כך תלמידי חכמים, לא קובעים עתים לתורה, והם מערבבים, לקחו שם בתוך הסכך גם ענפי עצים שגזרו אותם, וגם שברי כלים, למשל שברי ארגזים. שברי ארגזים הם פסולים סיכוך מגזרת חכמים, כי הארגז, אף שהוא מקרש, סוף סוף הוא כלי שמקבל טומאה, וכלי שמקבל טומאה, אפילו שהוא מגידולי קרקע, הוא פסול לסיכוך. אבל אם אני מפרק אותו לנסרים נסרים, אז לכאורה הנסרים האלה חוזרים מקשרותם, כי כבר אין להם תוך, אין להם כלי קיבול. ואם כן, היה מצד הדין ראוי לסכך בשברי ארגזים. ולמרות הכל, חכמים גזרו על שברי כלים, שמא יבוא ויסכך בכלים. עכשיו, בני אדם, לא פעם, לוקחים מכל הבא ליד, ולוקחים ענפים, יחד עם שברי כלים, ומסכחים. הכל גידולו מן הארץ, אבל כאמור בתוך זה יש שברי כלים. והרי לפי ההלכה, אם ערב סכך פסול עם סכך כשר, אפילו הסכך הכשר יותר מן הסכך הפסול, לפי רבנו הסוכה פסולה, לפי מרני כשרה, אבל לפי רבנו פסולה. ומשום כך, יש לנו קושי מיוחד, ואנחנו נותנים את כל תשומת הלב ברגע הזה, בעיקר על החלק הזה של המשנה, ודווקא את זה רבנו לא פירש בפירוש המשנה. זאת ועוד, דרגת הקושי תעלה יותר ויותר. מהי גדר התערובת? אנחנו תמיד מבינים שגדר תערובת, כמו שאנחנו יודעים בדין בורר בהלכות שבת, שהכל בלול, שהכל מעורב. אבל אנחנו נראה משהו מעניין בדברי הרמב״ם, שתערובת של סכך פסול וסכך כשר היא יכולה להיות או עם הסכך הפסול למטה והסכך הכשר מעל, אף על פי שהסכך הפסול מלמטה הוא מיעוט, הוא מיעוט, אבל למרות הכל זה נקרא בגדר תערובת, ערב סכך. מה שנוהגים להגיד, מעמיד הסכך על מעמיד מקבל טומאה. כאן אפילו לא מקבל טומאה, אלא הוא יכול להיות לא מקבל טומאה. שותק לעצם של שברי כלים, שכאמור הם רק פסולים מדרבנן. אבל אם הסכך הפסול נמצא מתחת, או הסכך הפסול נמצא מלמעלה, מעל הסכך הכשר, גם זה לפי הרמב״ם גדר של תערובת, ואוסר. ומכאן, לא רק שזה בלול, אלא שזה מלמטה, זה מלמעלה. ואם אני מדבר שזה מלמטה או מלמעלה, עכשיו בואו נסתכל, אם יש לי צמרת אילן מלמעלה, היא לא נושקת, היא לא נוגעת בסקח הקשר, אלא היא רק מלמעלה. האם אני מתייחס לצמרת האילן כסקח פסול שמעורב עם סקח קשר? שהרי כאמור, הוא נמצא, הצמרת האילן הזו נמצאת מלמעלה, וחופפת את הסקח הקשר. אם אני אומר שזה גדר של תערובת, זה פוסל גם אם הסקח הקשר צילתו מרובה מחמתו, וגם אם הוא הרבה יותר מאשר הצמרת האילן שנמצאת מלמעלה, זה לא משנה. ומכאן תבינו עד כמה זה מכניס אותנו לבעיות קשות, במידה ומעל הסקח יש חוטים, יש חוטים של חוטי כביסה ובגדי כביסה תלויים. האם הם גורמים לכך שהסקח למטה נפסל, אז שהבגדי הכביסה הם מיעוט? מדוע? בגלל ההגדרה של תערובת. אז כבר הפלגנו עד למרחקי מרחקים, אבל בגלל המציאות הזו, המציאות ההלכתית הזו, אנחנו לומדים את הפסקה הזו במשנה. אבל כאמור, אצל הרמב״ם הפסקה הזו הייתה כל כך פשוטה, שהוא אפילו לא מצא לנכון להסביר אותה פירוש המשנה. בפירוש המשנה, כל מה שהוא מתייחס, זה סוכה תחת סוכה. הוא אומר, רצה באומרו דיורים שאינה ראויה, דיורים שאינה ראויה לדירה, הוא מתכוון לסוכה תחת סוכה. והוא שאם היה גג התחתונה רעוע עד כדי שאינו יכול לשאת כלל באיזה אופן שיהיה הקרים והמצאות שמציעים עליו, אין מחלוקת שהתחתונה כשרה, לפי שעל סכך העליונה אנו סומכים. ואם היה חזק כדי שיוכל לשאת הקרים והמצאות מסע טוב, אין מחלוקת שהתחתונה פסולה. אבל אם היה יכול לשאת מסע רופף ויתנועע בו, בזה נחלקו רבי יהודה בחכמים. במה דברים אמורים? כשהיה חלל שבין שני הסקחים 10 טפחים או יותר, אבל פחות מעשרה, הרי התחתונה כשרה ואין הלכה רבי יהודה. ראיתם שהרמב״ם פירוש המשנה שם את כל הדגש על סוכה תחת סוכה, ולא לא נפנה כלל בעיקר לעניין שהטריד רבים מאוד, ותכף נראה בגמרא את הקושי להסביר אותו, העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית. כדי להקל על הציבור הרחב שלא תמיד אמון על מפרשי המשנה, אז אקרא לכם את הפירוש המשנה לחלק כזה לפחות, של העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית. אז לפחות מתוך פירוש המשנה של קהתי, העושה סוכתו תחת האילן, היינו שענפי האילן שוחחים על גבי הסכך של הסוכה. הועיל בענפי האילן פסולים לסכך, כאילו עשאה בתוך הבית תחת התקרה והיא פסולה. גם הוא לא שם דגש בהרחבה, אבל לפחות באר את החלק הקטן הזה ולא מעבר לזה, ואז הוא עבר לסוכה תחת סוכה. משום כך, אנחנו כעת, בטרם נגיע אל הגמרא, כדרכנו בקודש, אני אתחיל דווקא עם החלק ההלכתי, הרמב״ם והשולחן ערוך, ששייך לחלק הזה של המשנה, על מנת שתראו את ההבדלים העצומים שכבר יש ביניהם, וכשנגיע אל הסוגיה, נהיה מוכנים להתמודד ולראות כיצד כל חכם למד את הסוגיה לפי שיטתו ההלכתית. אז בפרק 50 מהלכות סוכה, הלכה י"ב, אומר הרמב״ם את הדברים הבאים. אני כאן מעיר הערה, אין משפט ונר מצווה, חכם גדול הוא. אבל מה? יש פעמים שחכמי אשכנז ואפילו חכמי ספרד לא שתו ליבם להיות מאוד מאוד מדויקים בשפתו של הרמב״ם, בלשונו של הרמב״ם. אין בה הרמב״ם הלכות סוכה. יש בה הרמב״ם הלכות שופר וסוכה ולולב. חבילה אחת. באבי אבות המנסחים באבי אבות האורחים, באבי אבות המסכמים את התורה שבכתב על פה כמו הרמב״ם, לא פחות לא יותר, ביום זה שכח את דתו, שכח את מומחיותו בניסוחים, בעריכה, ומחבר לכאורה מין ושאינו מינו, שופר וסוכה ולולב, ואז הוא כותב פרק א', פרק ב', פרק ג', שם נשנו באמת הלכות שופר. מפרק ד' כבר מתחילות הלכות סוכה, אבל היה לו לפתוח ולומר פרק א', כי זה עניין בפני עצמו. והרמב״ם שכח את דתו, שכח את מומחיותו, שכח כמובן במרכאות, וכותב פרק ד' במסגרת שופר וסוכה ולולב. וככה ד' ה' ו' זה סוכה, זם ח' זה לולב, והכל במספר סידורי רץ. וכבר עמדנו על כך שאצל הרמב״ם יש לזה משמעות גדולה, אולי כשנגמור את התוכנית של היום ונתברך זה עם זה, אז אולי נסכם את המשמעות ואת הראייה של הרמב״ם, מהי המשמעות של שופר וסוכה ולולב, חיבור אחד של שלושה דברים אלו בעזרת השם. אבל זה מה כתוב, זה מה שכתוב בכתבי יד. מי אנחנו שרשאים לבוא ולהתחיל לשנות? באמת רבותיי, ראוי לציין את מהדורת פרנקל, שהיא מהדורה מאוד מאוד חשובה, למדנים רבים, לא אחד, למדנים רבים עסקו במהדורה זו, והיא תורמת תרומה גדולה מאוד ללימוד התורה בכלל וללימוד הרמב״ם בפרט. אבל חבל חבל שקיצצו בנטיעות וכתבו הלכות שופר, הלכות סוכה, הלכות לולב, הרשו לעצמם לעשות את זה יחידות יחידות. אבל מה שלא הרשו לעצמם, וישר כוחם לפחות, זה מספר הפרקים. עד כדי כך לא שינו. אז לפחות יש לנו עדיין איזשהו מעקב, שבאמת מדובר כאן רבותיי באיזה שהם שלושה נושאים שהם חוברים אחד מהשני, כפי שכאמור נראה את זה אולי בסוף. אז כאמור, בפרק חמישי, הלכה י"ב, כותב הרמב״ם את הדברים הבאים. הנה, העושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשייה בתוך הבית. שמתם לב? כמו לשון המשנה כמעט. לשון המשנה עושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית. רק במקום עשאה, עשייה. יש איזה ביטוי כזה, כדאי להתוודע לשפה העברית שיש גם ביטוי כזה. אבל לא אמר אם האילן צילתו מרובה מחמתו, חמתו מרובה מצילתו, אם הסוכה צילתה מרובה מחמתה. כלום, כלום, כלום. אלא כלשון המשנה בלבד. ואנחנו תכף נראה שהגמרא כן מעמידה את השאלה הראשונה, באיזה נסיבות מדובר. והרמב״ם מתעלם מכל זה. העושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשיה בתוך הבית. גם החיבור והסמיכות של הרמב״ם עם איזשהו נושא קרוב, גם הוא מאותת לגבי הפירוש. אומר הרמב״ם, הדלה עליה אילנות, ובדהן, וסיכך על גבן, ואחר כך קצצן. כלומר, יש משנה, ממש יש לנו משנה, שבה נאמר, אם הוא הדלה, לקח דליות, לקח את הגפנים, למשל הנטועים, ולקח את הענפים, שם אותם על תשתית הסוכה. נו, לכאורה זה לבד יכול להיות סוכה, ויש באמת מציאות כזו. אבל המשנה לא אומרת כך, וגם הרמב״ם לא אומר כך. אלא מה כתוב? הדלה עליה אילנות, ובדהן, וסיכך על גבן. זה פשוט לא שהסוכה הזו פסולה. שמתם לב? והוא לא בא ואומר, נראה מה רוב, מה מיעוט. זה פשוט לא שזה פסול. אלא הוא אומר, ואחר כך קצצן, לאחר מכן הוא קצץ את הענפים של האילן, כך שהם כבר לא מחוברים אל האדמה, ואחר כך קצצן. כאן הרמב״ם כבר נכנס לרוב. אם היה סיכוך הרבה מהן, כשרה. כיוון שהסכך הזה עכשיו הוא כבר קשר מבחינה עצמית, מבחינה מהותית. כל החיסרון הוא רק תעשה ולא נעשוי. כאן פועל עיקרון הרוב. ואם הסכך שמעליהם, הסכך הקשר, שלא היה בו אפילו חיסרון של תעשה ולא נעשוי, אם הוא הרבה יותר מאלה שמלמטה, אז הכל קשר. ואם לא היה הסיכוך שהיה קשר מתחילתו הרבה מהם, צריך לנענע אותן אחר קציצתן, כדי שתהיה עשייה לשם סוכה. וסמיך ללהלכה הזו, סמיך ללהלכה הזו, כותב הרמב״ם, ערב דבר שמסכחים בו בדבר שאין מסכחים בו, וסיכך בשניהם, אף על פי שהקשר יותר על הפסול פסולה. שמעתם? הרמב״ם אומר, אם הוא ערבב, אם אדם ערבב, סכך קשר עם סכך פסול, אף על פי שהסכך הקשר הרבה יותר מהסכך הפסול, פסולה. כך הוא אומר, אין עיקרון הרוב. לא נעלם עיקרון הרוב. כאן נעלם עיקרון הרוב. רק לפני רגע כעת הכשרת על די רוב, וגם לימדת אותנו עוד עיקרון בתורת התערובת, שתערובת זה לאו דווקא בלול, אלא גם אם זה מלמטה, אם עלי הכוונים מלמטה. רק שם אמרת שעיקרון הרוב פועל בגלל שענפי הגפן כבר קצוצים, רק יש בהם חיסרון לא מהותי, אלא חיסרון של תעשה ולא נעשוי. אבל למדנו שני דברים מפיו של הרמב״ם. שם עיקרון הרוב, כי הפיסול הוא לא בעצמיותו של הסכך, ודבר נוסף למדנו, שאם הענפים האלה הפסולים מלמטה, זה גדר של תערובת, אף על פי שזה לא בלול. וכאן רבנו אומר, ערב דבר שמסכחים בו, בדבר שאין מסכחים בו, כלומר הפעם כבר מדובר בפיסול עצמי, בפיסול עצמי. למשל, שפודים של מתכת, שפודים של מתכת, או נרקח, נרקח, שברי כלים, שברי ארגזים, שבה כאמור פסולים, פיסול עצמי מדרבנן, ושמת עליהם את הסכך, וכדי לא, לגרום לכך שהדברים יותר ברורים, למרות שקצת ירתיעו בני אדם, יש בני אדם שיש להם סוכות, שיש להם ברזלים, ברזלים שהם קבועים בתקרה, ועל הברזלים האלה נמצא הסכך מלמעלה, מעליהם. אז טוב, כשאתה שואל אותם, איך אפשר? אז אומר, אנחנו לא פוסקים כמו חזון איש. אנחנו לא חושבים שהסכך הזה שנמצא על גבי דבר שמקבל תומעה, הברזל הזה הוא מקבל תומעה. אנחנו לא חושבים לחזון איש. אבל... רגע. אוקיי, שהוא מחבר כבר לבניין. אבל נעזוב רגע, אני אומר מה הם אומרים. אני אומר מה הם אומרים כדי ללמד על עצמם זכות. אבל, רגע, אני בא ואומר, אליבא דהרמם, יש דבר יותר חמור מהחזון איש, הרבה יותר חמור. זה נקרא ערב, סכך קשר, סכך פסול עם סכך קשר, שאף על פי שהסכך הקשר הרבה יותר מהסכך הפסול, זה לא מועיל כי זה פיסול עצמי. והראיה שהוא סיכך על גבי דליות הגפן, שזה נקרא תערובת, זה נקרא תערובת. אז הנה לכם תראו את הגדר המיוחד הזה. ובכן, אומר רבנו, ערב דבר שמסכחים בו בדבר שהם סכחים בו, וסיכך בשניהן, אף על פי שהקשר יותר על הפסול, פסולה. עכשיו שימו לב טוב טוב, עוד הלכה חשובה, מאוד מאוד מנחה בעניין הזה, סיכך בזה לעצמו, ובזה לעצמו, זה בצד זה. אם יש בסכך פסול, בסכך פסול, שלושה טפחים מקום אחד, בין באמצע, בין מן הצד, הרי זה פסולה. במה דברים אמורים? בקטנה, אבל בסוכה גדולה, סכך פסול פוסל בארבעה טפחים, פחות מכן כשרה. ומן הצד, פוסל בארבע אמות ופחות מכן כשרה וכו'. עכשיו שימו לב.
אומר הרמב״ם, אם יש לי בסקח שפוד של מתכת באוויר, ושפוד של מתכת באוויר, ושפוד של מתכת באוויר, אם אני לוקח נסרים קשרים למאדרים ושם בין שפוד לשפוד, בנסרים לצורך העניין הרבה יותר רחבים מהשפודים. זאת אומרת, מה הרוב, הקשר או הפסול? הקשר. כאן הרמב"ם מכשיר. איפה נעלמה ההלכה של ערב סכך קשר וסכך פסול? לאן נעלמה ההלכה הזו? התשובה, כיוון שזה בצד זה, זה לא נקרא תערובת. יוצא איפה? שיש לנו כמה היבטים של תערובת. בלול, זה התערובת הרגילה והמפורסמת לכל אדם, מתחת, מלמעלה, או שתי בערב. אלה גדרי התערובת. אבל אחד בצד השני, זה לא גדר של תערובת. ותזכרו את ההלכה הזו, כי היא מאוד חשובה. עוד מעט נעשה בשימוש. עכשיו, לאחר שקראנו את ההלכות האלה בדברי הרמב״ם, נסור ענה אל דברי מרן השולחן ערוך. איפה השולחן ערוך? עד לא הבאתם לי. הנה, נכון, הבאתם, הוצאתי לעז, אינכם מסליחה. אז ובכן, סימן תף רש כו וו, סעיף א'. ובכן, אומר מרן, אין לעשות סוכה תחת בית או אילן, והעושה סוכתו תחת האילן. עכשיו תקשיבו, יש אומרים, עכשיו כבר מרן כאן הולך בשדה מוקשים, כי הוא יודע שיש שיטות שונות, ולכן הוא מנתב את דרכו בין הדעות השונות. הוא אומר, יש אומרים שאם האילן צילתו מרובה מחמתו, פסולה בכל עניין, אף אם הסוכה צילתה מרובה מחמתה. אבל אם האילן חמתו מרובה מצילתו, אם הסוכה צילתה מרובה מחמתה בלא אילן, כשרה, אפילו לא ישפיל הענפים למטה לערבם עם סכך הסוכה. כלומר, אומר מרן, אם הסכך למטה קשר למאדרים וצילתו מרובה מחמתו, והאילן מלמעלה חמתו מרובה מצילתו, מה אכפת לי? אפילו לא ישפיל אותם, זה לא גדר של תערובת, אני בכלל לא מתייחס אליו, כאילו לא קיים, ואז אני מתעלם ממנו כליל. אם הסוכה צילתה מרובה מחמתה ולא אילן קשרה, כי זה אצלו לא גדר של תערובת, אפילו לא ישפיל ענפים מטה לערבם עם סכך הסוכה. אבל אם אין הסוכה צילתה מרובה מחמתה אלא על ידי האילן, צריך שישפיל הענפים ויערבבן עם הסכך בעניין שלא יהיו ניכרים, ויהיה סכך רבי עליהן ומבטלן. כלומר, אם הסכך הקשר למאדרים אין צילתו מרובה מחמתו אלא על ידי הענפים שמלמעלה, אומר מרן, תשפיל את הענפים למטה, תערבבן יחד עם הסכך הקשר למאדרין באופן שלא יהיה ניכר שהם מצמר את האילן, ואז במקרה כזה אתה כבר תוכל לומר, יש לי רוב של סכך קשר, יש לי רוב של סכך קשר, והוא ביטל את הסכך הפסול, ואז הסוכה תהיה קשרה. זוהי דעה אחת שמרן מביא. ויש אומרים שאפילו אם הסכך צילתה מרובה מחמתה בלא האילן, והאילן חמתו מרובה מצילתו, עכשיו נשים לב טוב, אם ענפי האילן מכוונים כנגד סכך הקשר, פסולה. בין שהאילן קודם בין שהסוכה קדמה, כיוון שענפי האילן מכוונים כנגד סכך הקשר. כלומר, נשים לב טוב, אומר מרן השולחן ערוך, שמביא דעה נוספת, שאם יש סוכה שצילתם רובם חמתה, היא קשרה למדרים וצילתם רובם חמתה, גם בלי האילן. והאילן חמתו מרובם צילתו. כאן הוא אומר, בואו נראה היכן מצויים, היכן ממוקמים ענפי האילן. אם ענפי האילן מכוונים כנגד סכך הכשר, כלומר מלמטה מקבילים להם סכך, מקביל להם סכך כשר. פסולה, פייה. מה קרה פסולה? זה מזכיר לנו את מה? את שיטת הרמב״ם. אמנם הוא מביא את זה רבותיי בשם האבי עזרי, בהרבן, אבל זה מזכיר לנו שיטת הרמב״ם, שכל שהיא מכוונת כנגד הסכך הכשר, זה גדר של תערובת. ואז זה לא אכפת לי שהפסול הוא מיעוט ומלמטה זה הרוב. זה בכלל לא מעניין אותי. זה גדר של תערובת, והתערובת הזאת פוסלת. אפילו שזה רק מלמעלה. הלאה, הוא אומר בצורה כזאת. אני מדלג על דברי הרמ"א, כדי שיהיה לנו יותר קל לחבר את דברי חלקי מרן השולחן ערוך. הוא אומר ככה. אבל אם הענפים כנגד האוויר שבין הסכך הקשר, כלומר, אומר מרן דבר מעניין מאוד, אם ענפי האילן הנמצאים למעלה מכוונים כנגד חללים שנמצאים בסכך, כלומר יש לנו בסכך חללים, אז אם הסכך ההוא מכוון כנגד החללים, מה הוא אומר? הוא אומר שבין הסכך הקשר כשרה, הועיל וצל הקשר הוא מרובה מחמתה, שאפילו אם ינטל האילן יש שיעור בקשר להכשיר. ובכל זה לא שאני אילן בין קדם האילן לקדם הסכך דין אחד להם. זה מזכיר לנו רבותיי את שפוד וחלל, שפוד וחלל ובחללים הוא שיקח בנסרים. אז אותו דבר הוא אומר, אם הענפים שהם פסולים לסיכוך מכוונים כנגד כנגד החללים, לא כנגד הסכך הקשר אלא כנגד החללים, זה לא פוסל, כי יש לו מקום בפני עצמו. הוא לא שתי בערב, הוא לא מעל הסכך הקשר, הוא לא מתחת הסכך הקשר, הוא לא שתי בערב. במקרה כזה זה קשר, וזה ממש תואם את שיטת הרמב״ם. לאחר שהתוודענו שמרן הביא שתי דעות, שיטת דעות רוב הפוסקים שהיא רשי, עוד מעט נראה אותה, ושיטת הרמב״ם, נצא לדרך לפסקה קטנה של גמרא, לפסקה קטנה, ואז נראה איך כל אחד פרש את הסוגיה בהתאם לשיטתו. הנה, בגמרא נאמר, אמר רבו, לא שונו אלו באילון שסלופו מרובו מחמותו, אבל חמותו מרובו מסלופו קשרו, ממאי, מדגת ענה כאילו עשו עובדו חבי, למה לי למתנה כאילו עשו עובדו חבי? לתנה פסולו, אלו הגם השמלן, דילון דומיו דווי, מה באי סלופו מרובו מחמותו, אף אילון סלופו מרובו מחמותו, וכי חמותו מרובו מסלופו מהווה, הגם סקורף סקוך פוסול בהדה סקוך כושר, אמר פפו בשח עבודון, אי בשח עבודון מילה ממרו, מה עודת אמן מחזור היכוד החבודון, עד הוא היכוד הלו חבודון, גם השמלן דלו ג'זרינן. ובכן, הנם מתננו, הנם מתננו, הדלו עולהו עד הג'פן ועד הדלעת ועד הגסוס, וסיכך על ג'בון פסולו, ואם הו יוסיכוך הרבה מהן או של גסוסון קשרו, החדמה, אילה מה בשלו חבודון, הגם סטורף סכוך פוסול עם סכוך כושר, אלו לא הוא קשה חבודון, בשה חבודון, ושמע מנה דלו ג'זרינן, מה הוא דתמן עם אלה בדי עבד, אבל לכת תחילו לא גם השמלן. הנה רבותיי, בואו נראה פסקה גמרא של גמרא, איך רש"י מפרש אותה באופן אחד, הרמב״ם והרבן מפרשים אותה באופן אחר, וכל אחד בשיטתו שלו, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. אמר רבא, לא שנו במשנה, אלא באילן שצילתו מרובה מחמתו. שמתם לב? רבא הוא זה אשר מחלק בין אילן שצילתו מרובה מחמתו או לא, אבל חמתו מרובה מצילתו כשרה. כלומר, מתי אילן יכול לפסול סוכה מלמטה? רק אם צילתו מרובה מחמתו. לכאורה הגיוני, דברי רבא אלה הם הגיוניים. אבל מה? בגמרא מיד שואלים, ממאי? מדקתנה, כאילו עשאה בתוך הבית. אומר רבא, חלי, כוחי, הוא, ממה שכתוב במשנה, העושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשאה בתוך הבית. אם האילן חמתו מרובה מצילתו, זה לא בית. אם צילתו מרובה מחמתו, אם צילתו מרובה מחמתו, אם כן, זה נחשב כבית. ואז זה דומה למה שנאמר, העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית. אני חוזר, ממאי? מדקתנה, כאילו עשאה בתוך הבית. למה לי למתנה כאילו עשאה בתוך הבית? להתנה פסולה. שואלים בגמרא, מדוע היה צורך להשתמש בביטוי שהעושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית? משתמש בביטוי שהסוכה היא פסולה. זה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר ברור. אומר רש"י, למה לי למתנה כאילו עשאה בתוך הבית? מהו קרא דנפקלן תוך הבית, נפקלן תחת האילן? ולמה לי למתנה היה בה איך? כלומר, מדוע אנחנו צריכים לבוא ולומר שזה כאילו עשאה בתוך הבית? הרי אילן, כל עוד לא קצצו אותו, הוא פסול פיסול עצמי. הוא לא יכול לשמש כסכך, והוא פסול פיסול עצמי. אז היה יותר לכאורה מדויק לומר פסולה. אלא הקמשמעלן, באילן דומיה דווית. כך רבא אומר, דע לך, שלא לחינם, התנא השתמש בביטוי כאילו עשאה בתוך הבית, כדי לבוא ולומר לך, שלא מדובר בסתם אילן, אלא באילן שיש לו צמרת צפופה, שהיא כמו בית, אלא הקמשמעלן, באילן דומיה דבית. מה בית צילתו מרובה מחמתו? אף אילן צילתו מרובה מחמתו. אומרת הגמרא, וכי חמתו מרובה מצילתו, מה יהווה? שואלת הגמרא, אם חמתו מרובה מצילתו, מה כבר יכול לקרוא? הרי יש לנו סוכה כשרה למעדרין שצילתה מרובה מחמתה. ואני לא, בכלל לא צריך לחשוש מכל העניין. הקם מצטרף, סכך פסול, בעדי סכך כשר. הרי אם הצמרת צילתה, חמתה מרובה מצילתה, הוא נחשב כסכך פסול, נראה אותו כמצטרף עם סכך כשר, ואז אין לי בעיה, אחרי רבים להטות, אומר רש"י, תסתכלו, זה רש"י אומר, הקם מצטרף סכך פסול, מחובר סכך פסול הוא, דכתיב אוספך מגורנך ומיקבך, ממה שאתה מאסף, קצוצים כבר, ברמת האסיף, ממה שאתה מאסף מגורנך, עשה סוכתך, בפסולת גורן כגון קשין, ובפסולת יקב, כגון אשקולות, רקניות וזמורות, אלמה תלוש בעינן. כלומר, סכך חייב להיות תלוש ולא מחובר לאדמה. גידולו מן הקרקע, אבל תלוש מן הקרקע. ומהנצל האילן לצל הסכך להשלים צילתה של הסוכה. כלומר, אם אני בא ואומר שעדיין הוא לא קצץ, יוצא שצמרת האילן מהנה, מועילה, משפיעה על צל הסוכה מלמטה. אני חוזר חזרה ללשון הגמרא. וכי חמתו מרובה מצילתו, מה יהווה? הקה מצטרף סכך פסול בעדי סכך כשר. אמר רב פפא, בשחבתן, בשחבתן. אומרת הגמרא, אומר רש"י, בשחבתן השפיל ענפיו למטה, מעורבים עם סכך כשר, ואין נראים בעין, וסכך כשר רווה עליו ומבטלה, ומדאורייתא כל מילה בטל ברובה, כדתנן במתניתין, אם היה סיכוך מרובה מהן, כשרה, כלומר, אומר רש"י, אם צמרת האילן תהיה מלמעלה, אף על פי שחמתו של האילן מרובה מצילתו, ואף על פי שהסוכה למטה צילתה מרובה מחמתה, סוף סוף הצל של האילן, שהוא פסול לסיכוך מאחר והוא עדיין מחובר לאדמה, סוף סוף הוא משפיע ומהנה ומצטרף לצל של הסוכה, ויוצא שהצל של הסוכה הוא בעצם מדבר שקשר ומדבר שהוא פסול, ונשים לב, מדבר קשר ומדבר פסול, כשהדבר הפסול ניכר לעין ואיננו מעורבב, אומר רש"י. הוא ניכר לעין, יש לו מקום מיוחד, ואיננו מעורבב. איך הוא חלטיר בשר וחלב אם לא מעורבב? מילא אם תערבבו, יש כללי ביטול. אם לא תערבבו, אם יש לי בשר וחלב, חתיכת גבינה בתוך בשר, וזה ניכר, מיד צריכים להוציא. אם יש לי חתיכת מבלה בשר כשר, מיד צריכים להוציא, אם לא יתערבבו. אז כל שהוא ניכר, אפילו שהוא מיעוט, אין ביטול ברוב. ולכן, זה ודאי וודאי, שאם יש לי צמרת אילן, יהיה מצבה אשר יהיה. אפילו חמתה מרובה מצלתה, גם רש"י מודה, גם רש"י מודה, שאם יש לי צמרת אילן, נמצאת למעלה, אפילו חמתה מרובה מצילתה, ואפילו הסוכה למטה צילתה מרובה מחמתה, זה נקרא שסכך פסול, מצטרף עם סכך כשר, והוא ניכר בפיסולו של כל הדעות, זה פסול. זה אפילו גם לרש"י, אין את עיקרון ביטול ברוב. מתי יש את עיקרון ביטול ברוב? בשחבתן, ולדעתו של רש"י לפי פירושו, מה זה חבטן? השפילן וערבבן, וערבבן באופן כזה שכבר לא ניכר שהסכך הפסול עומד בפני עצמו, אלא הוא מעורבב, ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן טוב כאשר בתחילה. דהיינו, כשר למהדרין, לא ניכר בכלל. זה פירושו של רש"י. הנה בשחבודון, השפיל ענופו ולמדתו מעורבין, אין סכך כושר, ואין נראים בו עין. הוא סכך כושר רובע עליהן ומבדלו, ומדואר איתו כל מיני בודל ברובו. ברגע שזה מעורבב, וזה לא ניכר, הרי מתאורייתא כל דבר בטל ברוב. אני חוזר חזרה. שואלת הגמרא, אי בשחבתן, מה היא למאמרה? כלומר, אם באמת, לפי רש"י, בינתיים אני נאמן לשיטת רש"י, שהיא הפירוש הראשון שמרן הביא את דעתו הראשונה. אי בשחבתן, מה היא למאמרה? מה כבר החידוש? הרי זה דבר ברור. יש רוב שמבטל מיעוט, אז מה החידוש בדבר הזה? שימו לב, מהו דתמה נגזור אחד החבטן, אתו אחד ולא חבטן? כלומר, היה עולה בדעתנו לגזור ולאסור, היכן שלא חבטן, לגזור על חבטן, אתו לא חבטן. כלומר, גם במצב שהשפיל אותם, לאסור למרות היתר, בגלל מציאות שלפעמים הוא לא חובט אותם, בגלל מציאות שהוא לא משפיל אותם. מהו דתמה נגזור אחד החבטן, אתו אחד ולא חבטן? כמשמלן ולא גזרינן. אומרת הגמרא, הנה נתננה, הדלע עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הכיסוס. כלומר, הדלע על התשתית של הסוכה את הגפן ואת הדלעת ואת הכיסוס וסיכך על גבן, פסולה. ואם היה סיכוך הרבה מהם, או שקצצן הרבה, החדמה. אילה מה בשלו חבטן, הכה מצטרף סכך פסול עם סכך כשר. אל עליו בשחבטן, ושמע מנה דלא גזרינן, כשעל על, על הפירוש של רבא. מהו דתמה? הני מלא בדיעבד, אבל לכתחילה לא, כמשמלן שגם לכתחילה. עכשיו שימו לב. אז המהלך של רש"י הוא ברור, אבל רבנו הרי כתב, ערב סכך פסול עם סכך כשר, ודרך של בליל, ואפילו מלמטה, ואפילו מלמעלה. כל זה אצלו גדר של ערב, והסוכה פסולה. יש לה רמב״ם רק שני אופנים, שסכך כשר הרבה יותר מהפסול שהסוכה כשרה. אחד, אם סכך פסול עומד בפני עצמו, סכך כשר עומד בפני עצמו, זה ליד זה. כשיש רוב, אז זה כשר. אבל לא מעורב, לא מלמעלה, לא מלמטה, לא שתי וערב, ולא בליל. או אפשר גם בליל, אפשר גם מלמעלה, אפשר גם מלמטה, כשהפיסול הוא לא פיסול עצמי, אלא פיסול של תעשה ולא מנעשוי, כמו הדלה את עלי הגפנים וקצץ אותם, שאז הם קשרים למהגרים, רק יש בהם חיסרון אחד, תעשה ולא מנעשוי. אם ככה, אנו שואלים את הרמב״ם, איך למדת פשט בגמרא? איך למדת פשט בגמרא? לרמב״ם יש כוח עצום, שאנחנו רואים שאפילו רש"י מודה לו, כשהצמרת האילן מלמעלה, צמרת האילן מלמעלה, אפילו שחמתה מרובה מצירתה, ואפילו שהסוכה צירתה מרובה מחמתה, אין עיקרון רוב כשר מבטל, אלא שרש"י אומר שם הפיסול ניכר. ורש"י אומר כשהפיסול לא ניכר הוא כן מתבטל. השאלה מה זה נקרא חבטן. לפני כן רק נגלה שסוגיה לא קלה, לא קלה. והמאירי אומר, זה לשון הסוגיה ובאורו מבולבל הרבה ביד המפרשים. כלומר, נדע שהמפרשים התחבטו מאוד מאוד מה זה הגדר כאן ושחבטן כדי להסביר את הסוגיה הקטנה הזאת. לא אמשיך בגלל קוצר הזמן. אבל, הנה, אני מחזיק כאן את אוצר הגאונים. ואוצר הגאונים, רבותיי, מביא את פירוש הגאונים. מה זה חבטן? על דרך כי תחבוט זתך. דהיינו, השאיר את כל העלים. השאיר רק את הגזעים, הגזעים ולא יותר. אם ככה, נו, כבר פחות קושי. לפי הגאונים כבר פחות קושי. לא חבטן שפילן לפי הגאונים, כמו שרש"י אומר, אלא חבטן כי תחבוט זתך. היכה אותם עד זוב דם, כלומר שכל העלים שלהם נשרו, לא נשאר להם בסך הכל, רק בסך הכל איזה שהם ענפים, גזעים ולא יותר. ואז הוא אומר, אומרים הגאונים, כבר אין לזה משמעות בעניין הזה של, של צילתם רובם חמתה. נו, אנחנו בחצי הדרך לרמב״ם. אבל מובא תשובת רבנו אברהם בן הרמב״ם. והוא אומר שחבטן לפי רבנו זה שווה ערך לקצצן. אלא הוא אומר, לשון האמוראים חבטן ולשון התנאים קצצן. ואז מה יוצא? יוצא זה כמו הדלה עליה את הגפן ועל הכיסוס. כלומר, מתי אני מכשיר את צמרת האילן? כשאני קוצץ אותה, ואז הוא ירד למטה. אם אני נענעתי, אין לי שום בעיה. אם לא נענעתי, אזי, אם יש לי רוב סכך כשר, זה מבטל את העשה ולא נעשו את המיעוט הפיסול הקטן הזה. אז יוצא עליבד רבנו, מדובר כאן בשחבתן בשקצצן. ואז נשאר רבנו נאמן לכל התפיסה שלו בנוגע לערב סכך כשר, שהוא עם סכך פסול, שהוא לא מתבטל. תגידו לי, רגע, רגע, יפה. אז ברוך השם, ברוך שגאל את משנת רבנו, שבא לו בנו וגילה לנו שחבטן זה קצצן, והסוגיה מתבארת וכו'. אבל בכל זאת, למה הרמב״ם הכניס את עצמו לפינה כזו, שערב סכך כשר עם סכך פסול, או יותר נכון סכך פסול בסכך כשר, שאפילו רוב לא מבטל? הרמב״ם אומר, מה אתה רוצה ממני? זה משנות מפורשות. משנה אחת, רבותיי, העושה סוכתו תחת האילם. זה משנה אחת. אחר כך יש לנו, הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הכיסוס וסיכך על גבן פסולה, אם היה סיכוך הרבה מהן, או שקצצן כשרה, והגמרה אומרת לו, או שקצצן, אלא הוא קצצן. הוא קצצן, שזה הבסיס להכשר, אין זולתו. ולאחר מכן, יש לנו רבותיי, עוד משנה בנוגע לשבודים, שאם יש לנו שבודים והוא מסכך ליד השבודים בסכך כשר, אז הסוכה כשרה אם הם רוב. אז אומר הרמב״ם, קח את סך הכל של המשניות האלה, תגיע לעקרונות שאליהם הגעתי. הראיתם לדעת רבותיי כמה צריך לעיין היטב היטב על מנת להבין את שיטות הראשונים, כל חכם וחכם בדרכו שלו בפירוש הסוגיה, ואז גם ההלכה מתפרשת כל אחד בדרכו שלו. וכאמור, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. נסיים רבותיי וניגש לתפילת מנחה. רק מה? כיוון שכפי שפתחתי ואמרתי שאנחנו משתדלים להחיות מנהגים עתיקי יומין שיש בהם תועלת מרובה מאוד, כידוע אומרים על דרך הסימן שכל גמרא וגמרא, אז יש ארבע שורות ברש"י, ארבע שורות בתוספות, כנגד ארבע פעמים מינימליות שיהודי צריך לחזור על הגמרא לפחות ארבע פעמים משנה הגמרא כדי שזה ייזכר ויתלבן. אז אצלנו נוהגים קודם כל לגרוס את המשנה וגמרא כמו שעשינו, אחר כך חזרנו ועוד פעם חזרנו בליבון ופירוש, ועכשיו חוזרים בגרסה את המשנה עד הגמרא ומיד ניגש להתפלל.